שלום וברכה. אנחנו בפעם הקודמת קצת התחלנו לברר את היחס בין עולם הזה לעולם הבא, ונדרש אולי קצת יותר לברר את היחס בין עולם הזה, גן עדן והעולם הבא, לפני שניכנס שוב לתוך הדברים של הרמח"ל. מה ההבדל בין גן עדן לבין העולם הבא? לגבי העולם הבא, יש שלוש שיטות מרכזיות מהו עולם הבא, או איך זה יהיה. שיטה אחת אומרת שבעולם הבא יהיו רק נשמות. שיטה שנייה אומרת שבעולם הבא יהיו נשמות בתוך גוף. השיטה השלישית, שהיא השיטה יותר מקובלת, אומרת שעולם הבא יהיו נשמות בתוך גוף, אבל לא גוף כמו שאנחנו מכירים עכשיו, אלא, למשל לשון הרייבד, גוף של מלאכים. תכף אני חוזר למשפטים האלה. נקפוץ רגע לגן עדן. מה זה גן עדן? אדם חי בעולם הזה 120 שנה. נשמה בגוף. אלוהי בטבעי, רוחני בחומרי. טוב. נפטר מן העולם בשיבה טובה, נגיד שהיה אדם צדיק. יפה. מה קורה כשהוא נפטר? כשהוא נפטר, שני הממדים שמהם הוא מורכב, האלוהי והטבעי, הרוחני והחומרי, נפרדים. כל ממד חוזר למקורו, הטבעי לו. האפר, הצד החומרי שבאדם, שהופיע מהאפר, ביצר השם אלוהים את האדם, מהצד החומרי, האפר מן האדמה, הגוף של האדם חוזר אל האדמה, וכו'. והממד האלוהי שלו, והיפח והפעם נשמת חיים, הנשמה, חוזרת למקורה. מה מקורה? מקורה הוא גן עדן. מה זה גן עדן? גן עדן זה אפסנאות אלוהית לנשמות. זה גן עדן. זאת אומרת, איזשהו מקום שהוא קיים מאז שנברא העולם, או לפני שנברא העולם, גן עדן בתחילת ספר בראשית, ובגן עדן יש בריאות אלוהיות הנקראות נשמה. נשמה, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, נשמה שהיא לא מוגבלת בתוך כלים, ששלושת הכלים שהיא תוגבל בעולם הזה דרכם, ותופיע דרכם, זה שכל, נפש, גוף. בעולם, בגן עדן, אין שכל, נפש, גוף, יש נשמה. יפה, כשאדם חי בעולם הזה, ונפטר, הנשמה חוזרת למקורה הטבעי לה, שהוא עולם שמתאים למדרגות רוחניות, לבריאות רוחניות, מדרגות רוחניות, ללא כלים מגבילים. יפה. ואז הגוף חוזר למקורו בבית הקברות, הנשמה חוזרת למקורה בעולם הנשמות, עולם האפסנאות, ושם הנשמה מתענגת על השם, כי שם גן עדן ביחס לעולם הזה, כמו שאמרנו פעם שעברה, שעולם הבא ביחס לעולם הזה, הוא יותר אלוהי, הוא יותר אינסופי, הוא לא דרך כלים, הוא לא דרך גבולות, ושם הנשמה יושבת ומתענגת על זיו השכינה. איזה מין שייכות לאינסוף אלוהי, ללא גבול. מי מתאים לגן עדן? רק מי שעשה את העבודה המתאימה בעולם הזה, זה סוגיה שלא נפתח אותה כרגע, אבל גן עדן זה עולם שבו מרוכזות הנשמות. גן עדן נברא לפני העולם הזה, כפי שמתואר בתחילת ספר בראשית, ולאחר שאדם סולק לעולם הזה, עדיין יש עולם מקביל לעולם שלנו הנקרא גן עדן, משפט חשוב, והעולם המקביל הזה שנקרא גן עדן, הוא עולם, אם אפשר לומר פעיל נקרא לזה, במקביל לעולם שלנו. במקביל לעולם הזה עכשיו, יש עולם שנקרא גן עדן. יש גם עולם שנקרא גיהינום, נעזוב אותו עכשיו. מה קורה בגן עדן? הנשמות שהיו בעולם הזה, והן נפרדו. הנשמה סוף סוף נפטרה מן הגוף, האדם הזה נפטר. ממה הוא נפטר? הנשמה שלו נפטרה מן הגוף, כי הגוף הוא כלי מצמצם, כלי מקביל וכו', גוף נפש שכל. ממילא הנשמה הזאת הגיעה למקום יותר עליון, יותר מרומה מבחינה אלוהית, יותר נשגב, יותר אינסופי, יותר מעודן, יותר מעונג, גן עדן, גן העדינות. אולי כאן צריך להעיר עוד איזה מילה אחת. העולם שלנו הוא עולם גס. חומריות זה דבר גס. גס, אין הכוונה גס מבחינה מינית דווקא, אלא גס מבחינת גולמיות, חומר גלם. כן, זה כמו שאני אראה איזה גוש של משהו, אני אגיד, זה דבר גס. אבל אם אני אראה איזשהו אדם שעובד בקרמיקה, והוא עובד ככה על המילימטרים, ובסוף הוא מוציא לך איזה פסלון חמוד וכו', זה נקרא דק. בסדר? לכן גס ודק זה לא עניין של מין דווקא, אלא גס ודק. דק זה יותר מדויק, וגס זה פחות מדויק. העולם, אני אקרא גן עדן, זה עולם שיש בו עדינות. העדינות היא שייכת אל הממד האלוהי. הגסות היא שייכת אל הממד החומרי. ולכן גן עדן זה עולם שבו יש הופעות אלוהיות אינסופיות, הנשמות, ואחרי שאדם נפטר, במקביל לעולם שלנו, יש עולם שלם שנקרא גן עדן, ששם הנשמות, מי שראוי לזה, הוא הצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. גם שם באיזושהי מידה אפשר להתפתח ולהתרומם. זה נקרא עילוי נשמה. אדם נפטר מן העולם, אני לומד לעילוי נשמתו. גם שם, הנשמה, כמו שאמרנו מקודם, בפעם הקודמת, שאדם בעולם הזה רעב, סביע, ואת צריך לחכות שהוא יהיה עוד פעם רעב, עד שהוא עוד פעם יוכל להיות סביע, בגן עדן, אתה כל הזמן רעב, 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 אין סופיות, או אפשר לומר סביע, 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 אין סופיות, מעין עולם הבא, אלא שבגן עדן זה רק הנשמות. ב', גן עדן זה תקופת מעבר בין עולם הזה לעולם הבא. לכן, לפי חכמים מצאנו, שגן עדן נקרא עולם הנשמות. לכן, אם אתה תמצא בספרים עולם הנשמות, תדע לך, זה גן עדן. אומנם סוגריים, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, מדבר על עולם הבא, והוא משתמש במושגים של גן עדן, לכן יש קצת דיון בדברי הרמב״ם למה התכוון כשכתב לכאור על גן עדן, אבל בעצם מתכוון לעולם הבא. אבל בכל אופן, החלוקה המקובלת אצל רוב חכמנו, היא שגן עדן זה עולם הנשמות, גן עדן זה עולם שנמצא במקביל אלינו לעולם הזה, וגן עדן הוא בעצם תקופת המתנה בדרך לתחיית המתים לעולם הבא, כבר נסביר את המשפט הזה. אז במקביל לעולם הזה, יש גן עדן. מה נמצא שם? הנשמות שנפטרו מן הגוף. מי זכאי לשם? מי שעבד פה ומתאים לשם. נעזוב כרגע את המשפט הזה, לא נפרק אותו עכשיו. מה קורה שם? התענגות, התעדנות אלוהית אינסופית. עד מתי? עד תחיית המתים לעולם הבא. עד לכאן, גן עדן. עכשיו נחזור לעולם הבא. מה זה עולם הבא? עולם הבא בניגוד לגן עדן, זה לא עולם הנשמות. זה עולם שלפי השיטה השלישית הזכרנו מקודם, זה נשמות בגוף. זאת אומרת, עכשיו אני מסביר. אחרי שהגוף היה בקבר, והזדקך בקבר, וכל מה שאחר כך יהיה לפני תחיית המתים, גלגול מחילות ובארץ ישראל, סיפורים שלמים, והנשמה שהייתה בגוף, הזדקכה בגן עדן, אחרי שהיא נוקתה, אם הייתה צריכה לעבור, וכנראה כל נשמה צריכה לעבור דרך גיהינום ברמה מסוימת. גיהינום זה בעצם ההשפעות החיצוניות שהגוף השפיע על הנשמה, ולכן צריך להיכנס למקלחת, למכונת הכביסה, נקראת גיהינום, ואחר כך מגיהינום, אם אתה ראוי, אתה הולך לתקופת ההמתנה בגן עדן, עד תחיית המתים לעולם הבא. אז אחרי שהגוף זוכח בבית הקברות, והנשמה זוכחה בגיהינום, והיא מתעלה ומתרוממת בגן עדן, תהיה תחיית המתים, שאז הגוף והנשמה יתאחדו מחדש ויקומו לעולם חדש שנקרא עולם הבא. עולם הבא הוא עולם נצח. בניגוד לגן עדן שהוא תקופת מעבר בין עולם הזה לעולם הבא, עולם הבא הוא תקופת נצח. אין סופיות. אין סוף. מה, כן, זה כמו שאני אשאל אתכם, מה המספר האחרון במתמטיקה? בחשבון. תשובה? אין מספר. כי תמיד אתה יכול להוסיף עוד אחד. אין סופיות. אז עולם הבא זה אין סוף, עולם של נצח. נצח, נצח, נצחים, נצח, נצח, נצחים. אין סופיות. מה קורה בעולם הבא? אתה מתענג, מי שזכאי לקום את חיית המתים לעולם הבא, א' הוא חיי נצח, וב' הוא מתענג, תענוג, כמו שכאן הרמב"ם כותב, אין, אלוהי, אין סופי, כשהגוף שהנשמה נמצאת בתוכו, לפי הראב"ד, כמו שהזכרנו מקודם, זה לא גוף חומרי, אלא זה גוף מזוכח. ואז גם הנשמה והגוף, שייכים לעולם אלוהי, אין סופי מבחינת תענוג, מבחינת הנצח, וכו' וכו'. לכן עולם הזה זה נשמה בגוף. גן עדן, נשמה בלא גוף. עולם הבא, נשמה בגוף מזוכח. עולם הזה זמני 6,000 שנה. גן עדן זמני בין עולם הזה לעולם הבא. עולם הבא, נצח נצחים. האם כל מי שיהיה בגן עדן יהיה זכאי לעולם הבא, או כל מי שלא יהיה בגן עדן לא זכאי לעולם הבא? לא. עוד חשבונות. אבל זאת ההגדרה. אז נחזור אלינו לרמח"ל. אז איפה התענוג האמיתי נמצא? בעולם הבא. ופחות מזה, גן עדן. ופחות מזה, בעולם הזה. ברור? סליחה? גוף, זה מה שאמרתי. מזוכח ומזוקק. לא. הרייבד אומר גוף של מלאכים. האם אתה ראית פעם גוף של מלאכים? נא לענות על השאלה שלי. לא. האם יש לך הבנה מה זה גוף של מלאכים? לא. לכן לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. למה לי להתחיל לדון בין דברים שאין לי בהם שום מושג ואפילו להגיד אותם אני בקושי יודע? של מה? אנחנו כן יודעים דבר אחד, שמדרגת האלוהות שאנחנו מסוגלים לגלות בעולם הזה, במדרגת ההנאה, התענוג והעידון, היא אפס קצהו של מדרגת התענוג האלוהי שאנחנו מסוגלים לגלות בגן עדן, קל וחומר, לעולם הבא. ולכן מקום התענוג האמיתי הוא העולם הבא. אני מציע הצעה רגע. בואו ניקח הצעה. כל אחד מאיתנו, לפחות אני מתאר לעצמי, אני מאחל לעצמנו, לפחות פעם אחת בחייו, הייתה לו איזושהי מציאות חיים כזאת, שהוא הרגיש התרוממות, כן, המילה הרגיש היא נמוכה, כי זה לא הרגשה, זה מעבר להרגשה, אבל שהוא חי איזושהי מציאות של התרוממות רוחנית, שהוא הרגיש שהוא חי בעולם אחר. אני לא מדבר עכשיו על סמים והזיות, אני מדבר עכשיו על התרוממות רוחנית, על זה אני מדבר. יש סיטואציות כאלה לפעמים, זה יכול להיות איזה פורים, זה יכול להיות איזה סעודה שלישית, זה יכול להיות אולי חתונה, זה יכול להיות, לא משנה מה. קחו את ה, את ה, את ה, את ה, את ה, את התחושה, ועוד פעם, גם המילה תחושה והרגשה, אלה לא מילים שמתאימות לעולם הבא, כי חושים ורגשות זה בעולם שלנו. שנייה. זה בעולם שלנו. קחו את המדרגה הזאת, תכפילו אותה פי אינסוף, לנצח נצחים. זה העולם הבא. אינסופיות, התפתחות אינסופית. אז תגידו, התענוג שלנו מהשיעור הזה. התענוג שלנו מאיזושהי חוויה רוחנית שחווינו. מה זה? זה הקצה של 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 הקרחון, שנקרא עולם הבא. זה חזל אמרו, עולם הזה דומה לפרוזדור. האור האמיתי נמצא בסלון. יש מנורה במרכז הסלון, הפרוז'קטור האינסופי, האלוהי האינסופי הזה, מאיר את הסלון. יפה. מי שנמצא בסלון, הערה אינסופית. יפה. אם לא שמתי דלת, לא חסמתי את המעבר בין הסלון לבין המסדרון, אז יש איזושהי הערה מסוימת שמאירה גם אל המסדרון. אבל היה לה לדעת שרמת התאורה, רמת האור, איכות האור, רציפות האור, אינסופיות האור, הנמצאת במרכז הסלון, היא תהיה אותו דבר כמו במסדרון? או הפוך, ההערה נמצאת במסדרון, היא תהיה כמו במרכז הסלון? ברור שלא. אז כל ההערות, ההערות הרוחניות שאנחנו לפעמים זוכים להן, הן כלום לעומת האור האלוהי שנקרא עולם הבא. אני חוזר שום מה שאמרנו פעם שעברה. האם זה מזלזל בעולם הזה? מה פתאום? זה כמו שאני אבוא אל המסגן, ויגיד למסגן, תתבייש לך מסגן, תקוע על הקיר 50 שנה. מוציא אוויר, מוציא קור, מוציא חום. לא. התפקיד של המסגן זה להיות מסגן. תפקידו להיות קבוע על הקיר, ולהוציא לי אוויר חם קר, או נקרא לזה פושר. זהו. זה תפקידו, זה עניינו, הוא עושה מלאכתו נאמנה, וברגע שהוא התקלקל, אם אני בקיץ, אני ארוץ, ואם אני בחורף, אני ארוץ למישהו שיתקן לי את, את, את המסגן. ואני אגיד למסגן, אני מבין אותך מסגן, נמאס לך כבר להיות מסגן. היית רוצה להיות חתול שרץ ברחובות וקופץ לתוך פחי זבל ואוכל ארוחת צהריים. לא, לא, לא. אתה, כבוד מסגן, צריך להיות מסגן. זה תפקידך, זה עניינך. וכן לזה הדרך שעלות על הדומם צומע חי אדם. אותו דבר. עולם הזה עניינו להיות עולם הזה. אין עניינו להיות גן עדן, אין עניינו להיות עולם הבא. איפה הכישלון נמצא? כמו שאמרנו פעם שעברה. הכישלון נמצא בזה שאדם חי בעולם הזה, והוא חי בהזיה ובסרט שהוא רוצה מעין עולם הבא, והוא מנסה לחיות בעולם הזה את העולם הבא. זה לא הסדר. אני רוצה אולי לתת דוגמה קצת אקטואלית ברשותכם, והיא תזיז אותנו לכיסאות, וטוב שהיא תזיז על הכיסאות. דוגמה אחת. רבי עקיבא אמר על הפסוק, לך השם הגדולה הגבורה, תפארת הנצח והעוד, דרש רבי עקיבא דרשה אחת מתוך שתיים בגמרא במסכת ברכות, לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות, והתפארת זו מתן תורה, נעזוב את שלושת אלה, הלאה, והנצח זו ירושלים, והעוד זה בית המקדש. אם כן, הבחין דוד המלך, הבחין, סליחה רבי עקיבא, בין ירושלים שהיא נצח, לבין בית המקדש, מקום המקדש ובית המקדש, שהוא הוד. מה ההבדל בין נצח לבין הוד? אומר הרב, קוק בעולת ראייה, בויברך דוד, שאנחנו נוגעים להגיד בתפילת שחרית כל בוקר. אומר הרב, נצח מלשון ניצוח, מלשון ניצחון, מלשון מאבק, על ירושלים, ובחזל ירושלים זה כל ארץ ישראל, על ארץ ישראל תהיו מאבקים, תהיינה מלחמות. את ארץ ישראל אי אפשר להשיג, אלא בניצחון. ירושלים עיר הנצח, כי צריך להגיע אל הנצח דרך הניצוח והניצחון. זה נקרא נצח, זאת ירושלים. זה, בעולם הזה, כדי לגלות אמת, אתה צריך להתגבר על מעכבים שרוצים לעכב את הופעת האמת. אז אם עם ישראל הוא הנציג האלוקי בהיסטוריה, לגלות את האמת האלוקית לאנושות, ויש כוחות שרוצים להפריע לזה, הדרך להתגבר על זה ברמה הרוחנית, התרבותית, ברמה הלאומית, הצבאית וכולי הפוליטית, היא ניצחון, היא ניצוח, היא מלחמה. יפה. אבל יש מקום אחד בעולם הזה על פני כדור הארץ, שנקרא בית המקדש. והמקום הזה הוא שגרירות של העולם הבא בעולם הזה. לא דנים אותו, את המקום הזה, ובטח לא בית המקדש, כפי שדנים את כלל ירושלים וכלל ארץ ישראל. אמר רבי עקיבא, ההוד זה בית המקדש. מה זה הוד? אומר הרב שם, הוד, כמו שאני אומר, הוד מלך. הוד והדר לבשת. מה זה הוד? הוד, אומר הרב, אני אומר זה בשפה שלנו, הוד קוראים לזה היום, הקרנה. זה איזושהי מציאות, שכדי שהיא תופיע בעולם, היא לא צריכה להתגבר על שום מעכב, אלא היא, זה לא נצח פה, אלא היא מקרינה את הטוב שבה, את האמת שבה, את השפע האלוהי אינסופי שבה, ומתוך ההקרנה הזאת, כל הסביבה מושפעת. היא לא צריכה להתגבר על מעכבים. אם אני מורה בכיתה ג' או נגיד בכיתה ח', יש שתי אפשרויות איך מתנהל שיעור. אפשרות אחת, שאני נמצא כל הזמן במאבקים עם התלמידים, זה הנצח. אפשרות שנייה, שהמורה בא עם, 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 עם הדרת אור והדרת קודש והדרת אישיות, הוא לא צריך לעשות, הוא פשוט, הוא מקרין על התלמידים, הוא לא במלחמות. זה בית המקדש. בית המקדש בחינת הוד. אומר הרב, מי שחושב שבית המקדש ייבנה בצורה של מלחמה, תרגום, שבית המקדש ייבנה בצורה כזאת, ששריון יהיה על הר הצופים והר הזיתים, חיל רגלים ייכנס דרך כל השערים, חיל אוויר ולוויינים יאבטחו מהשמיים, וכדומה זה הדרך, וככה ייבנה המקדש, חי בסרט. לא ככה ייבנה המקדש. בית המקדש ייבנה בהסכמה פנימית של המין האנושי כולו, לא רק של עם ישראל, ובהדרת קודש, אומר הרב, ירוצו להיות תחת דגלו, תחת הקודש הזה. אז הנה דוגמה טובה, שההתנהלות שלנו בעולם הזה, בארץ ישראל, בירושלים, חוץ מבית המקדש, היא מסוג אחד, נצח, אל מול התנהלות במקום מסוים, הר הבית, בית המקדש, ההתנהלות שלנו שם, היא מסוג אחר לגמרי. ואי אפשר לקחת את ההתנהלות על ירושלים ועל ארץ ישראל בכלל, שהיא התנהלות של מאבקים ומלחמות, ולהדביק אותה ולהתנהג על פיה בהר הבית ובית המקדש. זה לא הסדר שעל פיו אנחנו מתנהלים שם. זה סדר אחר לגמרי. כל הסוגיה של עלייה להר הבית וכל זה, זה קשור לפה. מה אני רוצה להוציא מהדוגמה הזאת? עיקרון. שיש לך תחילה איך אתה מתנהג בארץ ישראל ובירושלים, ויש לך תחילה איך אתה מתנהג בהר הבית ובית המקדש. זה שלך תחילה פה ולך תחילה שם, צורת ההופעה פה וצורת ההופעה שם, זה שתי הופעות שונות, זה אומר שיש סתירה בין שתי ההופעות האלה? מה זה קשור? זה שאני לא נלחם מלחמה על הר הבית, זה אומר שאני לא מכיר בקדושת הר הבית וקדושת המקדש? זה אומר שאני מעכב את בניין המקדש? מה פתאום? צורת ההשפעה שם היא השפעה מסוג אחר, מהשפעה רגילה שנמצאת בכל רחבי ארץ ישראל, כולל ירושלים עצמה. אותו דבר, עולם הבא עולם הזה. עולם הזה זה סוג התנהלות מסוים, ועולם הבא זה סוג התנהלות אחר. זה אומר שבגלל שעולם הבא, מדרגת הקודש היא בחינת הוד, נגיד את זה כך מצד הדוגמה, זה אומר שההתגלות האלוהית בנצח היא התגלות שאנחנו מזלזלים בה, רואים אותה כבדיעבד? לא. כמו שאמרנו מקודם, יש קודש בקודש, יש קודש בחול, יש קודש מתוך הקרנה פנימית, ויש קודש מתוך התגברות על מעכבים. שתי מדרגות. שמעתי פעם בשם הרב אשכנזי, הנקרא מניטו, זכרונו לברכה, שהסביר את זה מכיוון אחר, אבל אותו עיקרון. יש, כל אדם בחיים עובר ארבע תקופות. כל אחד מאיתנו חי ארבע תקופות חיים. המדרש אומר שבע, אבל הוא ממקד את זה בארבע. תקופה ראשונה, תינוק. האדם כתינוק. התינוק, ההתנהלות שלו שווה, תכף אני אסביר את המשפט הזה, מקבל על מנת לקבל. כבר אני מסביר את זה. תקופה שנייה, ילד. הילד הוא כבר לא תינוק, הוא נותן על מנת לקבל. תקופה שלישית, נער, נותן על מנת לתת. תקופה רביעית, איש, מקבל על מנת לתת. הסבר. התינוק הקטן הוא אגואיסט מוחלט. על מי הוא חושב? רק על עצמו. מה הוא רוצה כל הזמן? לקבל. מה אתה רוצה לקבל כבוד התינוק? הכל. אני רוצה לקבל אוכל, בזמן. רוצה לקבל חיבוק, חום. אני רוצה לקבל חיתול נקי. רוצה לקבל הכל. יפה. אם תינוק לא יקבל, נגיד הוא צריך לאכול כל שלוש שעות ולא נותנים לו, מה יקרה? סכנה, יפקה, וכן הלאה? יפקה, ימשיך לבכות. אמא 15 שנה לא ישנה לילה רצוף. ברוך השם, הרבה ילדים, כן ירבו. יפה. היא יכולה לילה אחד לבוא לתינוק שלה, מספר 7, להגיד לו, בני יקירי, אתה מוכן לתת לי לילה אחד לישון כבר? ברציפות? תחכה עד הבוקר עם האוכל שלך. מה אתה אומר? הוא יקשיב לה או לא? לא. המילה לא יבין היא לא מתאימה פה. הוא לא יקשיב לה. הוא לא יקשיב לה כי הוא לא מבין. כי הוא כרגע לא בשלב של הבנה. הוא לא צריך להיות בעל הבנה. הוא כרגע צריך לדאוג לאינטרסים שלו. והאינטרסים שלו זה להיות אגואיסט מוחלט ולקבל את מה שהוא זקוק לו. ללא הפסקה, ללא התחשבות באף אחד, הוא מאוהב בעצמו עד אינסוף. אגואיסט מוחלט. יפה. אם הילד הזה לא יקבל, נצטרך לקחת אותו לבית החולים, להכניס לו אינפוזיה, אתה חייב לאכול. תגידו, התינוק הזה שהוא רק מקבל כל הזמן, חושב רק על עצמו, לא מוותר לאמא שלו. כל הזמן דואג לעצמו. הוא צדיק או רשע? צדיק. התינוק למדרגתו הוא צדיק גמור. כי בשלב הזה של החיים אתה צריך לדאוג רק לעצמך. אגואיסט טוטלי. כי אם לא תדאג לעצמך, אף אחד לא ידאג לך. מי יודע מה יהיה איתך. לכן התינוק בשלב הראשון הוא צדיק מוחלט. צדיק גמור. הלאה, שלב הבא. יש הרבה מה לדבר, אני מקצר. שלב הבא, ילד. ילד, הוא כבר אפשר להתחיל לחנך אותו. שמע חביבי, בעולם הזה אתה לא בא רק לקחת, רק לקבל. בעולם הזה גם צריך לתת. אבל הוא עדיין במגמה של לקבל, במטרה של לקבל, אז מתחילים לחנך אותו לאט לאט. תיתן, ואם אתה תיתן גם תקבל. כלומר, אם תעשה שיעורי בית יפה, כשחזרת מבית הספר, אמא תרשה לך לרדת למגרש המשחקים ולשחק עם החברים. אם תאכל יפה ארוחת צהריים, אז תקבל קרמבו. כלומר, אם הילד הזה זה כבר מסע ומתן, זה כבר כך ותן. המטרה שלו זה רק לקבל. אבל בדרך לקבל הוא יודע שאין לו ברירה, הוא חייב לתת. כי הוא צריך להתרגל כבר לתת, כי כשהוא יהיה גדול הוא יצטרך לתת. אז הילד הזה הוא צדיק גמור בזה שהוא נותן כשאף על פי שהמגמה שלו לקבל. כמו שאני תמיד אומר כבדיחה, ילד הולך לחוג תהילים בשבת. שואלת אותו, אמא, אבא, בני היקר, איך היה המפגש עם דוד המלך? חצי שעה זעקת 30 פרקי תהילים. איך היה המפגש עם דוד המלך? ילד נורמלי אומר לה, אמא, הוואפלה היה מה זה טעים? לא מעניין אותו עכשיו תהילים. ברמת עומק הנשמה, מעניין אותו מאוד. או את המילה היא לא מעניין, אלא הוא שייך לזה. ברמת התודעה שלו כילד, יותר מעניין אותו כרגע הוואפלה והקרמבו, והפרסים וההפתעות, מאשר התהילים. הרי היה, שרוב הילדים, אם לא היו פרסים, לא היו הולכים לחוג תהילים. יפה, אומר הרמב״ם באחת ההקדמות, לחנך ילדים עם פרסים, זה בסדר. בשלב הראשון. בגדול לא, אבל בשלב הראשון כן. אם כן, הילד, התינוק שהיה מקבל על מנת לקבל, רק מקבל, עלה למדרגת ילד שהוא מקבל על מנת לתת, כמו שהתינוק מקבל על מנת לקבל הוא צדיק גמור, הילד הזה נותן על מנת לקבל, אף על פי שהמגמה שלו היא קבלה, צדיק גמור. נעזור רגע את תקופת הנערות, זה סוגיה בפני עצמה, בגדול תקופת הנערות היא תקופה לא נורמלית, שבו כביכול האדם חושב שהוא אלוהים, שהוא לא צריך לקבל כלום, הוא רק ייתן וייתן וייתן, לכן שלצערנו הרב בתקופה הזאת יש הרבה מאוד התאבדויות, כי האדם מנסה להיות אלוהים והוא לא. בכל אופן, תקופת הנערות זה תקופה שבה האדם רק נותן. הוא נותן את החיים שלו בצבא, הוא נותן את הבגרויות שלו בשביל שבת ארגון בסניף, וכל זה הדרך. נותן, 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 נותן. המצב האידיאלי, זה מצב האדם הבוגר, האיש, הוא מקבל על מנת לתת. המגמה שלי היא נתינה, לא באתי לעולם הזה לקבל ולקחת, באתי לתת, באתי להשפיע, אבל הנתינה הזאת, כשיהיה לי מה לתת, כשאני אוכל לתת, אני צריך גם לקבל בעצמי. אני ממלא את הכוס שלי כדי למלא את הגיגית. מצוין. אז הילד הקטן כמקבל על מנת לתת, כמקבל על מנת לקבל, הוא צדיק גמור. סליחה, התינוק מקבל על מנת לקבל, הוא צדיק גמור, כי זאת מדרגתו כתינוק. הילד נותן על מנת לקבל, הוא צדיק גמור, כי זאת מדרגתו כילד. הנער נותן על מנת לתת, הוא צדיק גמור, כי זאת מדרגתו. והאיש, הבוגר, המקבל על מנת לתת, צדיק גמור. אם אדם בוגר יתנהג כמו תינוק, זאת בעיה רצינית. אתה אומר, פגשנו הרבה תינוקות, הרבה נפשות תינוקיות בגופים של אנשים בוגרים. כלומר, מבחינת הגיל של הגוף מדובר כאן על אדם בוגר, מבחינת צורת החשיבה ועמדת הנפש וההתנהגות המעשית מדובר על תינוקות. רק מקבל, רק מה מגיע לי, מה לקחת, מה מגיע לי. נכון. מה אני רוצה לראות גם מהדוגמה הזאת? שכל שלב בחיים הוא בעצם יש לו את הגילוי האלוקי המיוחד שלו. אותו דבר פה, עולם הבא יש לו את הגילוי המיוחד שלו, ועולם הזה יש לו את הגילוי המיוחד שלו. בלי לזלזל באף אחד מהגילויים, ויצירת היחס הנכון בין שני הגילויים האלה. יישר כוח, ברוכים תהיו, אנחנו נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.